מתחילים. תקשיבו, אני רוצה לדבר היום על ספר קהלת. מנהג האשכנזים שבחג הסוכות קוראים את ספר קהלת. אז אני רוצה לדבר כמה מילים על הספר הזה. ובכן, ספר קהלת הוא ספר מאוד מאוד לא פשוט. קודם כל, בספר הזה יש הרבה הרבה סתירות פנימיות. שלמה המלך שחיבר את הספר הזה אומר דבר והיפוכו, דבר וניגודו. ואנחנו יוצאים מאוד מאוד מבולבלים מהקריאה בספר הזה. הוא אומר דבר ומתהפך. אז חז"ל כבר שאלו על הסתירות השונות בתוך הספר, וכל סתירה צריך לתרץ אותה. בכללי, הספר לא פשוט בכלל, בגלל הספר קהלת, יש בו אמירות שיש סימני שאלה, אם הן עולות בקנה אחד עם השקפת התורה, עם השקפת היהדות, הוא אומר כל מיני דברים, שמקודם אמרתי, יש סתירות פנימיות בתוך הדברים שלו עצמה, ויש גם סתירות לכאורה בין מה שקהלת אומר לבין מה שמקובל אצלנו, השקפת התורה, השקפת היהדות. ומעבר לכל זה, השאלה הגדולה היא מה הוא בכלל רוצה. זה ספר ארוך, לא קצר בכלל, אבל מה הוא רוצה? מה המסר? מה הוא רוצה שנצא? מה הוא רוצה שניקח מהספר הזה? אז באמת, יש את הפסוק האחרון. ולכאורה, זה מה שהוא רוצה. מה הפסוק האחרון, או הפסוקים האחרונים של ספר קהלת? סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יירא, ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. אז כל הספר כולו, כנראה, מביא אותנו למסקנה יראת אלוקים. את האלוקים יירא, ואת מצוותיו שמור. אבל בשביל זה צריך ספר כזה ארוך, ובשביל זה צריך ספר כזה מבולבל לכאורה, ומסורבל ומסובך, ואתה קורא ואתה קורא, את האלוקים יירא, נו, זה פסוק בתורה. את השם אלוקיך תירא, יראת שמיים, בסדר. מה כל העריכות הגדולה והתיאורים הגדולים של כל הספר הזה? אז זה ספר לא פשוט, ובטח שלא בשיחה קצרה של 45 דקות הערב, נקיף את כל הספר וכו'. מעבר לכל זה, יש בעצם שאלה גדולה. אתה קורא את ספר קהלת ואתה יוצא עם דיכאון. זה ספר מדכא. הכל אבל, ואדם ימות, וכולם מתים. זה ספר, לכאורה, מדכא. עכשיו, זה הספר לקרוא אותו בחג הסוכות, זמן שמחתנו? עם הסגר והקורונה וכל הדיכאון שבין כה וכה יש, והשנה לא נרקוד בשמחת השואבה, והשנה, אז עוד גם צריך לקרוא את הספר ולקרוא את כל מה שהוא מתאר, והוא מתאר שם בצורה כל כך כישרונית, הוא היה כישרוני, איך האדם זקן ואיך האדם באחרית ימיו כבר הכל הולך ובסוף הוא מת.
וכתוב גם, ושמחת בחגיך, זכורה זה סותר.
ברור, ושמחת בחגיך. עכשיו.
הרב, זה כמו הפסוקים של איכה במגילת אסתר, בשביל היקים.
כן, זה כאילו... עכשיו, מה הוא רוצה? למה צריך כל כך הרבה עצב? וזה הספר של חג הסוכות. צריך להבין הרבה יותר לעומק. והספר הזה הוא בעצם ספר שמהביל, לשון הבל, כל הזמן הוא הבל, הבל, הבל הבלים, כל העולם הזה הבל, אז אנחנו חיים בעולם הזה, והוא כל הזמן מזכיר לנו בסוף מתים, אל תשכחו, הוא אומר, ומה שאתם חיים זה הכל הבל, אז בשביל מה לחיות, והוא מדבר על הסבל בחיים, ועל ההבל בחיים, ובסוף, וואלה, גם מתים, ומה קרה מכל זה? בעצם זה ספר שאפשר לשאול בו, האדם מחפש משמעות לחיים. מה המשמעות של החיים? אז מה הספר קהלת מלמד אותנו? עכשיו, מה שכן צריך לדעת זה שהוא מדבר הרבה על השמחה. הוא כן מדבר על השמחה. אז מה אומר הספר הזה? מוריי ורבותיי, שימו לב. אני אגיד כמה דברים שככה על קצה המזלג, אני מקווה שהדברים יתקבלו על הלב ויהיו טובים. בפרק A של ספר קהלת, אומר הספר כך, פרק A, פסוק י' ד', כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבא. אדם נולד ערום, אדם חוזר חזרה אחרי 120, ערום. כאשר יצא, כך ישוב, מאומה לא יישא בעמלו שהולך בידו. אדם היה פה 120 שנה, נולד ערום, חזר ערום, אותו דבר, כמו שהוא בא, ככה הוא הלך. כאשר יצא, ככה ישוב. פסוק הבא, וגם זו רעה חולה. כל אומת שבא, כן ילך. ומה יתרון לו שיעמול הרוח? אז מה אתה רוצה, קהלת? כמו שבאנו ערומים, ככה נלך ערומים. כמו שבאנו, ככה נחזור. מה יתרון בכל עמלו? אז מה אתה רוצה? אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? בכל ה-120 שנה. בסוף אתה עובר 120 שנה, וכמו שיצאת, ככה חזרת. מה אתה רוצה? באים חז"ל ואומרים משל במדרש. זה משל מאוד מפורסם. לא יודעים שזה מדרש רבה על ספר קהלת, על הפסוקים האלה. אומר המדרש משל, שועל שראה כרם ענבים, נהדרים, מגרים, הוא מת לאכול מהענבים האלה. אבל הכרם כולו מגודר בגדר חזקה, אי אפשר להיכנס. השועל מסתובב, מת להיכנס פנימה, מוצא פרצה קטנה בגדר. אבל הפרצה מאוד קטנה, והשועל הוא שמן, והוא לא יכול לעבור דרך הפרצה, הדקה הזאת. אומר המדרש, אז השועל הזה, זה סיפור ידוע, זה מדרש רבה על הפסוק הזה בקהלת. הוא ראה שהוא לא יכול לעבור את הפרצה רק אחרי צום של 3 ימים. יופי, הוא צם 3 ימים, הוא נהיה כחוש, נכנס פנימה, ואוכל 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 ונהנה ומאושר, ואיש לא יכול לצאת, כי הוא ישמין מחדש, והוא לא יכול לעבור בפרצה. אז עכשיו הוא עוד פעם צם 3 ימים, והכחיש והצליח לצאת. אז כשהוא יצא החוצה, אומר המדרש, יצאתי כחוש אחרי צום של 3 ימים, מה זה שווה כל מה שכל הפירות הטובים שלך? איזה הנאה יש מכל הפירות הטובים שלך? אז המדרש אומר, זה משל למה שאמר קהלת. ערום יצא, ערום חזר, כאשר יצא כן שב, כמו שאדם נולד, ככה הוא חוזר, השועל נכנס כחוש ורעב, יצא כחוש ורעב, בינתיים הוא אכל ענבים, לא נתן לו שום דבר בשביל לצאת, שוב פעם היה צריך לצאת. מה הוסיף המדרש על הפסוק? המדרש נתן משל, יופי. זה מה שכתוב הפסוק. כמו שיצאנו, ככה חזרנו, כמו שאדם נולד, ככה הוא בסוף מת. אז בסוף, אומר המדרש משל, יופי. מה המשל מוסיף על המדרש, על הפסוק? מה המדרש מוסיף על הפסוקים? אז חברים יקרים, כנראה שחזל במדרש היה להם פה מגמה. הם רצו ללמד אותנו משהו. חבר'ה, תגידו לי, השועל הזה חכם או לא? מה באמת, אם השועל הזה היה חכם, מה הוא היה צריך לעשות? הוא ראה שהוא לא יכול לעבור את הפרצה רק אחרי צום של 3 ימים. יופי, הוא צם 3 ימים, הוא נהיה כחוש, נכנס פנימה. מתנפל על הענבים ומשמין מחדש. אם היה לו קצת שכל, מה הוא היה עושה?
מעביר את הענבים איתו.
מצוין, היית נכנס פנימה. תוציא את הענבים החוצה, אל תאכל. כי אתה תשמין מחדש. תקטוף ענבים, תוציא אותם החוצה, ואחר כך תצא החוצה כשאתה עוד כחוש, ושם תאכל אותם בחוץ. הטיפש, אכל את הענבים בפנים, ושוב ישמין, ושוב לא אכל לצאת, ושוב היה צריך להיות... אז איפה הטעות של השועל? מה הבעיה של השועל? במשל של המדרש, מה הבעיה של השועל?
סיפוקים.
יפה, הוא לא יכל לדחות את הסיפוק, הוא היה חייב מיד לאכול, אם הוא היה חכם, היה נשאר רעב, מוציא החולצה ושם נהנה כאוות נפשו. אמת, תחיית סיפוקים, הלאה, מה עוד? מה עוד רואים במשל הזה עם השואל?
הוא לא חשב הלאה, הוא לא דאג למציאות.
הוא לא חשב, הוא לא חשב. חז"ל הרי אמרו לנו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. היית חושב רגע, איך אתה תצא משם? הרגע בקושי נכנסת. אז כשאתה בפנים, תחשוב, איך אני יוצא? ותתכנן, ותתכנן, וכדי לממש את התוכנית החכמה של הרואה את הנולד, אתה תצטרך להישאר רעב עוד קצת, תתגבר על הסיפוק המיידי, אבל בסוף תרוויח, יהיה לך ענבים בחוץ ותאכל. ככה אכלת בפנים, ושוב היית צריך לצום, יצאת. אתם מבינים רבותיי מה חז"ל רצו לומר לנו במדרש הזה? מה חז"ל רצו לומר לנו במשל? קהלת אומר, מה יתרון לאדם בעמלו? כמו שהוא בא, ככה הוא חוזר, יצא ערום, חוזר ערום, אז אומרים חז"ל גם השועל, נכנס כחוש ורעב אחרי צום, יצא כחוש ורעב אחרי צום, אבל מה חז"ל רצו לומר? מה חז"ל רצו לומר? נו רבותיי, מה חז"ל רצו לומר?
לא להיות ככה.
בחיים, לא במשל. אין שום הכרח שאדם יצא מהעולם כמו שהוא בא. מי שנוהג מנהג השועל, אז הוא יצא מהחיים אחרי 120 כמו שהוא נכנס, כי הוא בזבז את החיים. על סיפוקים, על הנאות. אבל אם יש אדם שהוא חכם והוא רואה את הנולד, והחכם עיניו בראשו, אומרים חז"ל, תחשוב, תדע לך, אתה בא לעולם, בסוף תצא. אחרי 120 תצא. אתה רוצה לצאת כמו שבאת? או שאולי תצא עם רכוש, עם תועלת? האם אתה חייב לצאת מהעולם כמו שבאת? שלמה המלך אומר, מי שלא יודע לחיות נכון, ומי שלא יודע למלא נכון את החיים בתוכן, אז חשש שאיך שהוא בא, כך הוא ילך, ובזבז את כל החיים.
אבל
אם אדם יודע שיש לו תוכן בחיים, והוא יצא לא כמו שהוא נכנס. עכשיו בואו נתעמק יותר. שלמה המלך אומר, כמו שבא, ככה הולך, מה יתרון בעמלו? נכון? זה הרי מה שהוא אומר. זו הוראה חולה. כל אומת שבא כן ילך, מה יתרון לו? התורה מלמדת אותנו שהעולם הזה הוא רק פרוסדור, והעולם הבא הוא הטרקלין. והאדם שעיניו בראשו, והוא חכם הרואה את הנולד, חושב איך אני מנצל את חיי העולם הזה, כדי שכשאני אצא ממנו, אני לא אצא ערום, אני אצא עם מטען שיביא אותי לעולם הבא. מי שמבזבז את החיים שלו בעולם הזה, אז אחרי 120 הוא יצא, והוא יצא ריק, עם בזבוז. אבל אתה לא חייב לבזבז, תמלא את החיים בתוכן. ואם תמלא את החיים בתוכן, אם תמלא את החיים בתוכן, אז תצא מהעולם עם כרטיס כניסה לעולם הבא. השאלה היא האם אדם יודע למלא את הפרוסדור, לנצל את החיים בפרוסדור כדי להגיע לטרקלין. הרי המשנה בפרקי האבות אומרת, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא לטרקלין. אז אם אדם נמצא בפרוסדור ולא מתכונן לטרקלין, בסוף יצא, שהוא יצא ריק, הוא עובר את העולם, ומגיע לטרקלין, הוא לא ייכנס לטרקלין. אז זה כמו השועל שבא ריק ונכנס ריק. אבל אם אתה יודע לנצל, זה מה שאומר שלמה המלך, סוף דבר הכל נשמע, אתה צריך לחשוב איך אתה ממלא תוכן, מעשים טובים בעולם הזה, כדי שתגיע לסוף המאה ה-120, שתגיע לשלב של המוות, תגיע מוכן, תגיע עם מטען, שיביא אותך לטרקלין. אתה יכול לצאת עם מטען, אבל אל תנהג מנהג השועל. זה המסר הגדול ששלמה המלך רצה לומר בכל הספר. שלמה המלך אומר, מי שצברתי הון, וצברתי רכוש, ובניתי קרמים, ובתים, ושרים, ושרות, ועבדים, והכל. אבל כל זה לא מלווה את ה... ביום שאדם מת, הכל נשאר בעולם הזה, והוא הולך הלאה. השועל אכל ענבים, אכל ענבים, אבל בשביל לצאת החוצה, הוא היה צריך לרוקן חזרה את כל הענבים שהוא אכל. כל הספר בא לומר, מי שישקיע את העולם הזה, את חייו בעולם הזה, ברכוש, בנהנתנות גשמית, בסוף יצא מן העולם הזה וכל זה יישאר כאן. זה לא לוקחים איתך. המשנה בפרקי אבות, כל הדברים האלה לא מלווים את האדם לטרקלין. והאדם עלול למות, ואת כל הכסף והרכוש, הכל ישיר פה, הוא יחזור ריק. אתם יודעים, אדם נולד ובסוף אחרי 120 יש לו 4 על 4. הקבר שבו קוברים את האדם זה 4 על 4. אז איפה כל הווילה שהוא בנה, ואיפה כל הרכוש הגדול, המכוניות, הכל, הכל נשאר והוא הולך ריק. ערוב. אומר שלמה המלך, זה התסכול שעלול ללוות את החיים. כאשר בא, כך יצא, וכל מה שהוא עמל, יורד לטמיון בסוף כשהוא מת. אז בא שלמה המלך ואומר, סוף דבר, את האלוקים יראה. אם אתה יודע שאתה יכול להתחבר לנצח, העולם הזה הוא הרעי, העולם הזה הוא זמני, אבל העולם הבא הוא נצח. ואם תדע לנצל את חיי העולם הזה, שלא תצא ריק, זה מה שהוא אומר, עלול להיות. מה ששלמה המלך אומר, אדם בא ערום וחוזר ערום, עלול לבוא ערום ולצאת ערום. אבל תתמלא בתורה, במצוות, תתמלא בכרטיסי כניסה לעולם הבא, שהוא עולם הנצח. אתם יודעים שבלשון חז"ל, המצוות נמשלו למלבושים, האדם מתלבש, ועוד מצווה ועוד מצווה, אדם בלי מצוות הוא ערום מן המצוות. אתם זוכרים, נכון? ועבור עלייך וערך ואת ערום ועריה ערומים מן המצוות. כך כתוב, זוכרים את זה בהגדה של פסח, כן? בהגדה של פסח. אז אומר שלמה המלך, יש מי שבא ערום וחוזר ערום. אבל אדם שהוא חכם רואה את הנולד ולא יעשה מעשה שועל, הוא ימלא את חייו בתוכן, אז הוא לא יצא ערום. אז הוא יקנה בעולם הזה את הכרטיסי כניסה לעולם הבא, לעולם הנצח. האם אתם מבינים מה אני אומר?
אז כל הספר הזה זה מה שאדם מרגיש אם הוא לא חי תורה? ואז הפסוק האחרון כאילו הופך את הכל?
כל הספר הזה בא לומר, כל הרכושנות הגשמית הכל הבל. כי בסוף זה נשאר פה ומה תעשה עם זה. יש אנשים שיגידו אכול ושתו כי מחר נמות. אנחנו לא אומרים ככה. אכול ושתו כי מחר נמות, אז חבל, אז בזבזת. אז זה השואל. אכול ושתו, ובסוף תצטרך עוד פעם לצאת רעב כמו שנכנסת. ריק כמו שנכנסת.
כן, אתה זה ניצול. אתה זה מה שיש לנו לעשות בעולם הזה.
מה זה, מה זה? עוד פעם?
מבחינתם זה ניצול, זה מה שיש לנו לעשות בעולם הזה.
אוקיי. אז אנחנו מדברים על ההשקפה האמיתית שלנו, כן? בסדר. אנחנו מדברים על השקפת התורה, על השקפת היהדות, שהעולם הזה פרוסדור. אז מוריי ורבותיי, אני, אם אביעד יוכל לעלות, העליתי פה איזה, אחד הרבנים שלח לי פה איזה צילום, זה לא יצא הכי ברור, טקסט מדהים, שצריך לקרוא אותו בדקנות ולהבין את המס, לא, למעלה, תרד לקטע למטה. תרד לקטע למטה. יש פה יהודי שקראו לו הרב יצחק אייזיק איש שלום. היהודי הזה, הוא היה רב בליטה, ולאחר מכן עלה לארץ, והיה רב בתל אביב, בשכונת נחלת יצחק. הוא נפטר לפני קום המדינה. והוא כתב כמה ספרים, הוא היה דרך אגב מרבני הציונות, מהרבנים שמחוברים לציונות, הוא היה רב בשכונת נחלת יצחק בתל אביב. היהודי הזה, כתב כמה ספרים, אחד הקונטרסים שהוא כתב קוראים לו טל חיים. ושם יש לו פרק שהכותרת שלו, החיים והמוות. עכשיו, תראו מה שהוא כותב, הוא כותב פה דברים מדהימים בשפה מיוחדת. בואו נקרא וננסה להבין מה הוא אומר. הוא כותב כך, כאשר נתבונן אל החיים, נראה שהחיים שלנו אינם אלא מיטה ארוכה, כל רגע חולף הוא מת. כל יום מחיינו שעבר, עבד מאיתנו לבלתי שוב עוד. הרי הוא מת. כך מתחיל המוות מיום יוולד האדם. והמיטה נמשכת בלי הפסק. כל רגע ימות רגע, וכל שעה תמות שעה, עד רגעו האחרון מחייו, שאף נפסקת המיטה. הרי זה אומר, החיים הם מיטה ארוכה, והמוות הוא סוף המיטה. כותב פה משפטים קיצוניים שצריך עוד רגע נסביר אותם. מה הוא אומר? כל רגע שחלף מת. כל שעה שחלפה מתה. העבר מת. זאת אומרת, כל רגע מהחיים הוא בעצם רגע שמת. אז ביום שהאדם נולד והוא מתחיל את החיים, בעצם האדם מתחיל את התהליך של המוות. כל יום מרגע שנולדתי, עוד רגע עובר, עוד רגע עובר, עוד יום עובר, עוד יום שמת, עוד יום שמת, עוד יום שמת. ומתי נפסק תהליך המוות? כשאדם מת. כשאדם מת, הוא מפסיק למות. אבל כשאדם נולד, הוא מתחיל למות. מה הוא רוצה? אתם מבינים מה שהוא אומר? אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר, כל רגע שחלף הוא רגע שמת. כל יום שחלף הוא יום שמת. אז כל מהלך החיים זה בעצם למות, 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 עוד יום למות, עוד יום למות, עוד יום מת, עוד יום מת. מהרגע שאדם נולד, הוא מתחיל להמית את ימיו. מתי זה מפסיק? שהוא מת, אז הוא מפסיק להמית. ממשיך ואומר, זקן בן 70. בואו, הוא מסקרן במשפטים שלו וננסה להבין. זקן בן 70, שואלים אותו כמה שנותיך, זאת אומרת, כמה שנים כבר אתה חי? זה אומר 70? אבל זה טעות. מיום מוולדו היו לו 70 שנה לחיות, אבל אחרי שעברו 70 שנה, אין לו כלום מאותם השנים. מה זה אתה אומר, אני חי כבר 70 שנה, אתה מת כבר 70 שנה. כל ה-70 שנה חלפו ואינם, הם מתו. אז צריך לשאול אותו כמה שני מותך. ואז יצדק אם יענה 70. נדלה קצת. היש תחבולה להציל את העת ממיטה, או לפחות להפחית את המיטה של העת? כן. יש ויש. כשאדם ממלא את חובת האדם, כשהוא עושה מעשים טובים, ורוכש לו תורה ומצוות, בזה הוא מציל ממוות את העת החולפת, לא מת היום שבו רכש לו האדם רכוש בן על מוות, כי נשארו עמדו לעולם חליפי היום הזה. מבינים? אם הזמן שחלף, עשיתי בו משהו טוב, ועשיתי בו משהו שנשאר, אז הוא לא מת. אבל אם לא עשיתי בו משהו שנשאר, הוא מת. אז זה זמן שמת. תלוי מה עשיתי בזמן שחלף. אם מילאתי אותו בתוכן שנשאר איתי, אז הוא חי. הזמן שחלף. אם בזבזתי אותו, אז הזמן שחלף מת. לכן הוא אומר, הרשעים בחייהם קרויים מתים. כי מאומה לא ישיר הזמן בידם, והרי איתם מתה, וחייהם אינם אלא מיטה ארוכה, והם מתים ומתים בלי הפסק, מיום היוולדם עד יומם האחרון. הלאה, ממשיכים אביה, כן, לעלות, רשעים בחייהם קרויים מתים. לא שימותו, אלא הם מתים ומתים. אבל הצדיקים במיטתם קרויים חיים, כי הם החליפו את הזמן ברכוש קיים. ואשרי מי שבא להתם ועיתו בידו, הם חיו בחייהם, ומותם זה רק שינוי מקום. הם אינם מתים, כי הם באים לחיי הנצח, והנצח לא ידע מוות. ובכן, אריכות חיי האדם תלויה במעשיו. יש שיומו ארוך, ויש שיומו קצר. יש שחודשו מלא, ויש שחודשו חסר. הכל לפי המעשים הטובים שנעשו בימים ההם ובחודשים האלה. מה אומר הפסוק? החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים, למען תחיה, בחייך, שכל חייך לא יהיו מיטה ארוכה. הבנתם? נדלק טיפה. בראש השנה ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים. ורבים שואלים ספרי מתים למה? אלא ספרי חיים זה הצדיקים שחייהם חיים, וספרי מתים זה הספרים של הרשעים שבחייהם הם נקראים מתים. אנחנו ביקשנו בראש השנה, ביום כיפור, כותבינו לחיים, כותבינו בספר החיים. אבל מה נעשה עם החיים האלה? יש כאלה שמקבלים חיים וממיתים אותם. יש כוח אביעד, בוא נחזור אל ה... יש כאלה שאת כל החיים שלהם הם מבזבזים, אז הם בעצם ממיתים את חייהם. אתם שומעים מה שהוא אומר? אתם הבנתם מה שהוא אומר? אתם מסכימים עם מה שהוא אומר? מוריי ורבותיי.
אני מסכים, רק אני...
וזה
חזק מאוד.
וזה המסר של קהלת. עכשיו תשימו לב. קהלת אומר, הכל אבל. הכוונה של קהלת לומר, יש סכנה שאדם יהפוך את החיים שלו להבל אחד מתמשך. לסתם בזבוז והבל וחסר משמעות, ואז בעצם הוא מת, הוא ממית את חייו. אז הרשעים בחייהם קרויים מתים. יפה, לכל זמן ועת לכל חפץ. מה רוצה קהלת? רוצה קהלת שהחיים לא יהיו הבל. קהלת כל הזמן אומר, אבל, אבל, אבל. מה הוא רוצה? אתה צריך לחפש איך החיים לא יהיו הבל, כי אם החיים שלך יהיו הבל, אז הם חיים מתים. זה פעם, כן, מונח סתירה פנימית מיני ובי, אבל זה, כדי שהחיים יהיו חיים ולא חיים יהיו מתים, אתה צריך שהחיים לא יהיו הבל. אם הם יהיו הבל, אז הרקת את החיים, הרקת את הזמן, המתת את הזמן. זה מה שקהלת רוצה.
אז כל המשפטים האלה שמנגדים להשקפה היהודית, הם המשפטים שכאילו מייצגים את מי שלא חי את החיים הרוחניים?
זה המשפטים ש... לא, מה הוא אומר? הכל אבל, כל החיים אבל. מה? התורה אומרת, הוא בחרת בחיים וחי בהם. הוא אומר, הכל עלול להיות. אם אדם לא ידע איך לחיות נכון, מה לעשות עם החיים, אז הוא יכול להמית את החיים, להרוג את הזמן, ולמות בחייו. ולהיות בעצם חי מת.
אז כל הדבר הזה זה תפארת ההיחלצות.
האדם מחפש משמעות לחיים. וזה השאלה הגדולה, האם החיים שלי יש להם משמעות? ואיפה הנקודה? איפה הנקודה? הנקודה היא לדעת שאחרי 120 האדם לא מת. אחרי 120 האדם מתחיל לחיות את החיים האמיתיים, את החיים הנצחיים. וכל 120 שנה הם צריכים להיות הכנה לאותם חיים. יש, כתבתי שם, יש בדף הזה, אבל יש בפסקאות של באורות הקודש, הרב קוק באורות הקודש חלק ב'. הוא מדבר שם משפטים נפלאים, זה לא בדף שנתתי. הרב קוק כותב שמה, המוות הוא חיזיון שווא, תומעתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות זה תגבור את החיים. הפוך, כשאדם מת הוא עולה לעולם הבא, ואז הוא מתחיל את החיים האמיתיים, אז שם מתרקלים. העולם הזה זה רק פרוסדור, כשאדם מת אחרי 120, אז הפרוסדור הפסיק, אבל עכשיו מתחיל התרקלים. זה החיים האמיתיים. עכשיו השאלה היא, אם אדם יודע לנצל את הפרוסדור שבאמת יביא אותו אל הטרקלין, או שאדם בזבז, אז הוא יגיע אחרי 120 ריק, ולא יוכל להיכנס לטרקלין. זה המסר של קהלת, לפי עניות דעתי. והמסר של קהלת הוא, אם אתה מבין שאתה מחיה את החיים ולא ממית את החיים, אז תהיה בשמחה. מי שממית את החיים שלו, אז אוי ואבוי, מסכן. נדמה לו שהוא שמח, נדמה לו שהוא נהנה, נדמה לו שהוא אוכל ושותה כי מחר נמות. אבל השמחה האמיתית, אומר קהלת, השמחה האמיתית היא כשאדם חי את החיים ולא ממית את החיים.
אז למה שלמה זה... המלך רק מתפקס על הרע כל הזה? כאילו, למה רק במשפט האחרון הופך את הכל? למה להתעסק במה יוצא אם אתה לא טוב?
הוא רוצה לחדד, 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 כמה העולם הזה יכול להיות עולם שאדם יבזבז. אדם יכול לחיות 120 שנה ולהתבזבז. אדם יכול לחיות 120 שנה ולהתבזבז. וכמו כעולמת שבא, כך הוא יצא, ומה עשית פה? מה יצא מזה? עכשיו, הנקודה היא ככה. יש חיים ארעיים וזמניים, ויש חיי נצח. תתחבר לנצח. תורה, מצוות, מעשים טובים וכולי, מחברים אותך לנצח. ולא אתה בא ואתה הולך ולא עשית כלום. יש האמת היא, רבותיי, שאתם שמים לב שהשיעור שלנו היום הוא לא השגרתי שלנו, בדרך כלל. זה פה... יש מאמר של הרב קוק בספר מאמרי הראייה. ספר מאמרי הראייה, חלק א', יש מאמר של עמוד אחד, קצר, עמוד 100. בדיוק, עמוד 100 עגול, מאמר של הרב קוק. הוא מדבר שם על איזה עניין, והוא אומר ככה. הוא אומר, הוא מביא שם את המשל הידוע. אתם יודעים, הוא בר במעי אמו 9 חודשים. ואז הוא יוצא. כל אחד מבין שהתשעה חודשים האלה זה זמני, זה לקראת היציאה. אז הרב קוק אומר, כל 120 שנה שלנו בעולם הזה, זה כמו עיבור. זה בעצם כמו עיבור לעולם הבא. ואנחנו צריכים לדעת, הוא אומר, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהחיים העובריים שלנו בעולם הזה, בימי העיבור הם רק הכנה לחיים יותר עליונים. ואז האדם לא פסימי. האדם פסימי בשעה שהוא אומר, עוד מעט אני אמות, עוד מעט כולם מתים בסוף, ומה? כשאדם חושב על המוות, הרי בסוף כולם מתים, אז מה? אז הוא פסימי. אתה אדם שמח, כשהוא יודע שאחרי 120 שנה, אז הוא רק מתחיל את החיים האמיתיים. עכשיו אני נמצא בתקופה של עיבור, בתקופה של הכנה, ואז אני בעצם נולד לחיים האמיתיים. אז כמו שראינו בתל חיים במאמר הזה שקראנו מקודם, הוא אמר, יש אנשים שביום שהם נולדים הם מתחילים למות. יש אנשים שביום שהם מתים הם מתחילים לחיות. ואז כל החיים מהיום שנולדים הכינו אותנו לחיים שמתחילים אחרי המוות. ואת זה רצה קהלת לומר. האם הדברים מובנים, מתקבלים, והאם ניתן לומר את הדברים האלה בצורה כזאת סוכות? כל הרעיון של סוכות זה שהעולם הזה הוא הרי, צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. כל הסיפור של סוכות זה העולם הזה הרי. עכשיו רבותיי, יש מישהו שלא יודע שהעולם הזה הוא הרי? יש מישהו שלא יודע שבסוף כולם מתים? כל אחד יודע את זה שבסוף כולם מתים. אלא מה? אנשים, כדי לשרוד נפשית, לא להיכנס לפניקות ולדיכאון, אז הם מתעלמים מהמוות, ואני לא אמות, או המוות לא מדבר אליי, וחושבים שהם קבע בעולם הזה, חתמו קבע בעולם הזה, חיים בדמיון, בשקר עצמי, כאילו הם חתמו קבע בעולם הזה. נכון? מה באה התורה ואומרת? צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. תבין, רגע, עכשיו, אם אני בדירת הרי, מה זה אומר? מה זה אומר? שפרוסדור, לקראת העולם הבא. ואז תמלא תוכן את החיים, תנצל את הדירת הרי כדי שזה יהיה עם תוכן ועם הכנה לדירת קבע שבעולם הבא. האם יכול להיות, וזה המשל עם השואל, חבר'ה, כן, זוכרים את המשל עם השואל? אה? שלא תבוא רעב ותצא רעב, תבוא כחוש ותצא כחוש, אלא תהיה חכם הרואה את הנולד, חכם הרואה את הנולד, תתגבר על סיפוקים ידיים, אלא תתכנן איך אתה מתחבר אל חיי הנצח, איך אתה ממלא את החיים בתוכן כזה, שבאמת יהיה משמעות לחיים.
ימות המשיח, זה לא מטרה של העולם הזה?
כן, כן. איך אני מתכונן לימות המשיח לעולם הבא?
נו, ימות המשיח זה לא העולם הבא, זה בעולם הזה.
נכון, כן, זה שאלה, אבל כרגע התפקיד שלנו זה להתכונן לעולם הבא. העולם הזה הוא טרקלי, פרוסדור לטרקלי, לעולם הבא. מה?
זה לא, כאילו, אנחנו לכאורה מתכוונים לימות המשיח, תמיד להביא את המשיח כזה.
גם בימות המשיח יהיו הכנה לעולם הבא. גם בימות המשיח עצמם, האדם ימות, רק ימי התחיית המתים זה תקופה אחרת לגמרי. גם בימות המשיח, בפשטות.
זה הכנה לעולם הבא?
גם, גם. כל העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא. תמיד העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא. כן.
איך זה מסתדר עם מידת החסידות לרמח"ל? שהוא מסביר שהעיקר בעולם הזה, זה לא דווקא להגיע לטרקלין, אלא העיקר בעולם הזה זה לפרט של הקדוש ברוך הוא.
בשביל מה? אבל הפוך, הרמח"ל בפרק הראשון, במשפט הראשון, יסוד החסידות,
נכון.
יודעת ממה, שאדם...
ואז בחסידות הוא אומר שהכי טוב זה לפי ערך כמו שהקדוש ברוך הוא.
כדי, זה התפקיד, כדי שיהיה מוכן לעולם הבא, זה הכרטיס כניסה לעולם הבא, למלא תוכן. עכשיו, ודאי, אדם צריך, אוי ואבוי, אדם לא צריך להסתגף, ואדם לא צריך לסבול, ואדם לא צריך להצטער, ולא צריך לצום, וכל הדברים האלה בעולם הזה. צריך לחיות טוב בעולם הזה, וליהנות בעולם הזה, ולמלא תוכן, אבל לדעת איך אני דואג שיום שעבר הוא לא יום שמת. זה בעצם השאלה. אני לא יודע, תעברו על הפסקה הזאת שקראנו מהרב הזה, מספר טל חיים, מהרב הזה של, של נחלת יצחק. משפטים מדהימים, ניסוח מדהים, נכון? איך אני דואג?
איך אפשר למצוא את הדבר הזה?
בהיברו בוקס זה נמצא. ספר טל חיים של הרב יצחק, כתוב לכם שם השם שלו, רב יצחק אייזיק איש שלום, משהו כזה.
כן.
יש לו שם לועזי, אני לא זוכר, פרידמן אולי, או משהו כזה, הוא יברט. זה נמצא. תחפשו, כן. זה רב אחד שלח לי את הצילום של הספר. זה בקיצור, שאלת השאלות. מה עושים שיום שעבר הוא לא יום מת? הוא יום עם תוכן, הוא יום עם משמעות, זה יום שאני יכול להגיד חייתי בו. עכשיו אתם יודעים, יש איזה אגדה, משל, סיפור, אני לא יודע, אחד בא לאיזה עיירה, והוא רצה להיות בבית הקברות של העיירה, לראות את המצבות שם, והוא עובר ורואה על מצבה אחת כתוב, נפטר בגיל 30 יום. על מצבה שנייה כתוב, נפטר בגיל חודשיים. על מצבה שלישית כתוב, נפטר בגיל 3 חודשים. ומה הולך פה? כל האנשים פה חיו חודש, חודשיים, 3 חודשים ומתו? זהו? אף אחד לא העריך ימים? אמרו לו, אנחנו לקחנו את כל ה... זה חי 70 שנה, זה חי 80 שנה, אבל לקחנו מכל ה-70-80 שנה, כמה תכלס היה משמעות לחיים. אז מכל... זה מכל ה-70 שנה היה לו חודש אחד של... של חיים עם משמעות. זה, מכל זה היה לו דקה פה, חצי דקה שם, חצי ש... יצא לו מזה 30 יום, חודש, חודשיים. שאלה היא, אברהם זקן בא בימים, אומרים חז'ל, מה זה אברהם זקן בא בימים? בא וכל ימיו איתו. הוא בא עם כל הימים. זה בעצם השאלה. כל יום שעבר הוא יום שמת או יום שחי? הוא כותב, ובחרת בחיים למען תחיה. עכשיו, זו השאלה שאנחנו רוצים חיים ארוכים. יכול להיות מישהו שחי 70 שנה והחיים שלו קצרים, כי מה-70 שנה חיים היה לו מעט, הכל מת. יכול להיות מישהו שחי 70 שנה וזה מלא, אז החיים היו חיים. ספר צדקת הצדיק, סעיף ריש ב' באמצע. אני קורא לכם את המשפט. לכן קוראים קהלת בסוכות. לכן קוראים קהלת בסוכות. לא מפני שמהביל שמחת עולם הזה. זה הבל משמחת עולם הזה, רק שממנו ניקח תוקף ועיקר השמחה האמיתית על ידי ההבלת ענייני העולם הזה. אומר רבי צדוק, כשאדם מבין שהעולם הזה זה הבל, אז הוא יחפש את השמחה האמיתית. כשאדם מבין ששמחה אמיתית זה לא עוד מכונית, פחות מכונית, עוד מכונית יותר יוקרתית או פחות יוקרתית, כשאדם מבין זה הבל, שאדם מבין אם הוא גר בווילה כזאת, בווילה אחרת, זה הבל, באיזה בית הוא גר וכו'. זה חשוב, ודברים שמרחיבים דעתו של אדם, אבל כל הדברים האלה הם הבל. אז מה השמחה האמיתית? לא אם הרווחתי עוד קצת כסף או פחות וכו', או אם אכלתי עוד איזה מאכל טעים פחות או יותר, אלא אומר שלמה המלך, זה הכל הבל. אז מה השמחה האמיתית? ברוח, במעשים הטובים. עכשיו רבותיי, שמחה אמיתית, עשית חסד, תשמח, זה רוחני, אתה מתנדב, אתה עוזר לאנשים, אתה עוזר לאנשים שצריכים עזרה לבנות סוכה, אתה עוזר להורים, אתה עוזר, כל הדברים האלה, זה דברים שאז אתה מחיה את הימים ואתה לא ממית אותם. אומר קהלת בא להגיד, לשמוח שמחה אמיתית ולא שמחה בהבלי העולם הזה, שהם חולפים והם באמת לא הדברים העיקריים.